אנחנו עכשיו בפרשה האחרונה, פרשת פקודי של ספר שמות. גם השבוע אני אכתוב על העניין הזה, כי אחד הדברים שחוזר על עצמו שוב ושוב, אומרי, אני באמת פעם 18 פעמים זוכר כנגד 18, הברכות אפילו של 18, זה כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. אבל לפני זה בוא נבין, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, הוא צבל בן אורי בן
כל המספרים הלא מובנים האלה.
עכשיו הוא מתחיל כאן לתת לך ספירה של בדיוק מה איך נכנס בכל מקום. אז אחד הדברים שאנחנו לומדים מזה קודם כל, ההנהגה שלנו, הרי זה לא משה. יש דעה שאומרת שחשדו בו.
חשדו בו?
כן, חשדו בו שהוא מעל בכספים. עוד פעם, מה זה חשדו במשה רבינו, אבל אתה יודע לפעמים, אתה יודע, מה הרעיון כאן? הרעיון כאן הזה, ראיתי הרב יצחק ברנשטיין, מביא את זה. שבוא נחשוב באמת, כשאנחנו מדברים על המשכן וכל כלה, וראינו כמה זהב מעורב כאן, יש המון זהב. זאת אומרת, כמויות אסטרונומיות. בוא נחשוב על עגל הזהב. עגל הזהב היה סך הכל עגל אחד קטן, שהיה מזהב. עכשיו, בעגל הזהב אף אחד לא ביקש דין וחשבון. וכאן, רוצים דין וחשבון. איפה הפרופורציות? אלא, ועוד ממי, עם משה רבינו. עכשיו, אלא מה? שאנחנו מדברים...
אין חדש תחת השמש.
בוודאי שלא, לא רק שאין חדש.
בדיוק.
בדיוק, לא רק שאין חדש, אלא אנחנו... זה בדיוק הלימוד שלנו.
זה בדיוק, כיום.
כאשר מדובר בתרומה ובצדקה, אנחנו עושים חשבון על כל גרוש.
אבל
מדובר בהנאות שלנו.
אתה לא יכול להשוות את זה בדיוק. כי משה רבנו יש לו את כל הזכויות שלו, והוא דמות, הוא דמות מנהיגותית, הוא דמות שונה מהאחרים.
אז לא, אתה מחזק את השאלה.
לא, אז אני אומר, אז ממנו רוצים יותר חשבון.
חשבון? למה? באמת? למה? אני רואה לך שהוא משה מעל בכסף?
לא, אני לא מדבר על כרגע מעל...
על זה מדברים.
אני גם מדבר כרגע גם על משה, לא, כשהוא אמר את הזה. היום סתם לצורך העניין, מפוליטיקאי, מנסים לחפש אצלו הרבה יותר דברים, כי הוא מנהיג, הוא דוגמה אישית לתת לעם, ואם פוליטיקאי עשה עבירה, דומה לעבירה של מישהו שהוא ברחוב, אז סביר להניח שקודם כל ילכו אליו ולא ילכו לעגל לצורך העניין. לארבע אנשים האלה שבנו את העגל.
זה לא ארבע אנשים.
לא, בסדר, 2,000 אנשים שיבואו את
העגל. לא, אבל זה בדיוק העניין, חטא העגל הוא החטא שלנו. זה, עשו, עוד פעם, אל תשכחו לרגע, ותכניסו באמת, באמת צריכים לחשוב, הדבר הזה חשוב. אנחנו נאנשים על חטא העגל כל הזמן. והחטא שלנו זה האדישות שלנו מה שקרה שם. ולכן כאן אנחנו רואים במשכן, הם מתקנים את זה כשהם רצים ועושים את הדברים. הם אספו תוך יומיים, הם אספו את כל הכסף שהיה צריך. עד שאמרו להם, סטופ, די, לא צריך יותר. אבל מעבר לעניין הזה, כאשר באים ודורשים כאילו, עוד פעם, חשוב להבין, מה שאתה אומר זה יפה, וזה דרך אגב אחד הלימודים מהדבר הזה. שבן אדם שהוא נמצא בתפקיד, איך אומרים, ציבורי, הוא צריך לנהל את הדברים בשקיפות. מושלמת.
נכון.
זה אחד הלימודים שלומדים.
נכון.
כי משה רבינו, שבאמת לא היה צריך לתת דין וחשבון, כי זה משה רבינו שהביא את התורה עם הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אם הוא היה באמת רוצה למעול, אז היה אומר להם, תפסיקו להביא כסף? תפסיקו להביא זהב? אמרו להפך, תביאו, למה? זאת אומרת, הוא בא ואומר להם, סטופ, אל תביאו, יש מספיק.
הוא אומר, הגעתי את שלי, בואו נפסיק.
מה זה חכם, חייך? אנחנו רואים את זה קורה כל יום. מי שקרוב לקופה, קרוב לצלחת, הוא מנגב מפה, מנגב משם, ולא משנה על מה מדובר. הרעיון הוא שאם התורה באה ואומרת לך שמשה רבינו נותן דין וחשבון, אז יש מישהו שלא צריך לתת? הבנתם? ברור לנו שכל איש ציבור אחר...
דוגמה אישית?
לא רק דוגמה אישית. אם משה רבינו נותן, אז על אחת כמה, זה קל וחומר. זה לא... זאת אומרת, אם משה רבינו נותן דוגמה אישית ונותן שקיפות מלאה, אז בוודאי, בוודאי, שנציגי הציבור שלנו צריכים לחיות בשקיפות מלאה. לא להסתיר דירה פה, ורכוש פה, ורכוש שם, ופה יש לו ג'וב, ופה יש לו זה. זה לא שקיפות. זה אינטרסנטי. כשאתה בא ואתה קורא מי עם האנשים הפוליטיקאים הכי עשירים, וכמה כסף יש להם, אם זה נכון או לא נכון, זה לא העניין. אבל ברור לנו שהם לא מסכנים, והם צועקים מעל הבימות על השוקים והמסכנים, כשבעצם הם בעצמם אפילו לא יודעים על מה מדובר. וזה דרך אגב אחד מהדברים שאנחנו כאן לומדים מהמשכן. אלה פקודי המשכן, המשכן משכן העדות. למה המשכן? עכשיו, מצד שני גם, יש כאן לימוד עצום, שהרי נעשה נס. כשאנחנו נסתכל בהמשך, אנחנו נראה שקורה דבר מדהים. ברביעי, נדמה לי זה נמצא, היום ראיתי את זה, וחמישי. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו וקרשיו, קרסיו, קרשיו, בריחיו, ועמודיו, ועדניו, זה לא כל כך מובן מה כתוב כאן. רש"י מסביר לנו, מה זה הביא, והביאו את המשכן? מה, הביאו את המשכן קומפלט אליו? לא, הביאו את משה למשכן? לא. מה זה הביאו למשכן? ולא רק כתוב כאן הפרטים, זאת אומרת, לא הביאו אותו בנוי, הביאו אותו מפורט. למה? למה הביאים למשה רבנו את המשכן מפורט? ויש כאן סיפור שלם, ואת הכל, הביאו הכל. אף אחד לא הצליח לבנות את המשכן. גמרו את העבודה, עכשיו צריכים לבנות אותו? אף אחד לא הצליח. עכשיו, תגידו, נו, אולי הם לא יודעים, משה רבינו יודע, הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. סליחה, בצלאל בן אורי בן חור היה אחראי על עבודה, הוא זה שעשה אותה במוסד, את העבודה במעשה, ואיתו אוליאב, ועוד אנשי חכמי לב. ולא רק זה, אם אנחנו רוצים להגיד, לא הצליחו, הרי במדבר, הם כל הזמן פירקו את המשכן והרכיבו. הלוויים. אז מה, איך עכשיו הם לא מסוגלים לעשות כלום? ורק משה רבינו, ומשה רבינו לבד, בנס, מצליח לבנות את כל המשכן. אלא שרצה הקדוש ברוך הוא להראות. יש דעה אחת שאומרת, היות ומשה רבינו בתכלס לא עשה שום עבודה במשכן. הוא רק נתן את ה, כאילו, מה צריכים לעשות.
לא עבד פיזית.
לא עבד פיזית. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו פרס, אתה תבנה את המשכן. זאת אומרת, אחרי שכולם גורים את העבודה, בא החלק שלך. אבל הלימוד הזה אומר משכן העדות. על עדות על מה? עדות על הרבה דברים. ואחד העדויות היא שברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא יעשה נס לבן אדם אם הוא מעל עוד באותו מקום שהוא מעל. זאת אומרת, אם אתה בא וחושד שנעשה משהו שלא כעוגן, לא קשורה בעבודת המשכן, אז ברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא יעשה נס במקום הזה. זאת אומרת, אם בן אדם חטא במקום מסוים, בוודאי ששם לא יהיה נס. אז הקדוש ברוך הוא רצה לראות לכולם שאין מה לחשוד במשה רבינו כהוא זה. עד כדי כך שאף אחד לא הצליח לבנות את המשכן, רק משה רבינו לבד. אז זה עוד נקודה שמתחברת לאלף פקודי המשכן. כשאנחנו מסתכלים ורואים כמה שחשוב שקיפות, ולכן גם לומדים דרך אגב הרבה הלכות מהעניין הזה שבן אדם שמנהל קופת צדקה על דברים כאלה, אף פעם שלא יעשה את זה לבד. תמיד שיעשה את זה עם עוד אנשים, כדי שיש שקיפות.
נכון, נכון
מאוד. יש הלכות שלמות שהם נגנה לי גובים בשתיים ומחלקים בשלוש, אני לא זוכר בדיוק מה, כדי שעוד פעם שלא יהיו הפתעות. אבל יש כאן עוד איזשהו לימוד קטן נחמד בעניין הזה, שאומרים, מה זה משכן העדות? אנחנו צריכים להבין שעם ישראל בנו את המשכן, וכל אחד הביא תרומה. עכשיו, התרומות היו מכל מיני סוגים של אנשים. לא כולם היו צדיקים.
אני רוצה להבין שמדבר פה על עם ישראל, זה היה במדבר, נכון?
כן.
הם בנו משכן, אבל כל פעם הם זזו. זאת אומרת, כאילו,
פרקו אותו, כן.
והם הלכו.
אנחנו נראה את עבודת הלווים, זה עבודת הלווים. פרקו אותו,
היה גם סדר. הלווים בעצם פרקו את ה...
כל שבט היה לו את העבודה שלו. בתוך שבט הלווים היה...
היה משכן אחד או שלכל שבט גם היה
משכן שלו? משכן אחד לבד. בלבד.
איך הוא הכלס את כל עם ישראל? או שלכל שבט היה...
הוא לא היה צריך להכלס את כל עם ישראל, הוא נועד לעבודת הכהנים והלווים.
בלבד.
בלבד, בוודאי. מי שהביא קורבנות, הביא את הקורבן לשם. זה לא...
זאת אומרת, כאילו לא היה שם תפילות, ולא היה שם...
אבל אותם, מה שאתה שואל, אתה יכול לשאול לו על בית המקדש. אותה שאלה אתה יכול לשאול על בית המקדש. ותחשוב על קורבן פסח. בית המקדש
זה הדבר עצום.
תחשוב, לא.
איזה עצום. דבר קבוע.
אז מה? מה הגודל שלו היה בסך הגודל?
הדבר גדול.
כמה גדול?
רק לפי הקיר המערבי אני מבין ש...
כמה גדול? תמיד, איפה אתה רואה? תחשוב עכשיו על עולי הרגלים. שלוש פעמים בשנה עולים לרגל, כן? תחשוב איזה כמויות של אנשים.
נכון.
איפה הם נכנסו כולם?
ברחבה אולי, היה שם רחבה, והיה שם...
כמה אנשים? היום אתה עומד ברחבה של הכותל, כן? כמה אנשים יכולים להיכנס שם?
הרבה.
כמה?
הרבה, מה?
300,000? חצי מיליון?
כן, אבל הם היו באים ב...
איפה אתה רואה קורבן פסח? תחשבו על זה, קורבן פסח, כולם באים לשם לעשות קורבן פסח. איפה אתה רואה את כל המשפחות יושבות שם? איפה שוחטים? איך מספיקים? זה כמויות עצומות. זה היה נס, הכל היה ניסים. אומרים, זה בא בדיחות, אומרים שבאחד הניסים שהיה בית המקדש, זה שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מה הכוונה? היו באים כולם. היה צפוף, לא יכולנו לעשות, אבל... וכשמשתחווים, שמה להשתחוות, זה להשתחוות על הרספיים ככה. כולך, כל הגוף, איך? קרה נס. ברגע שהיו צריכים להשתחוות, כל אחד היה לו מקום להשתחוות. על זה אומרים במילתא דבדיחות, הרב יצחק זילברשטיין מביא את זה, אומר שגם היום הנס הזה קורה, בכל בית כנסת. שבאים להתפלל בהתחלה, אין הרבה אנשים. אחר כך מגיעים לתפילת העמידה שעומדים, מלא בית כנסת, כולם הגיעו כבר ברוך השם. איך שנגמר תפילת העמידה, מגיעים לעלינו לשבח, כבר אין אף אחד. אז יש את המשטר...
לא, והספרים בתוך...
אז אומר, הנס קורה כל יום, עומדים בעמידה צפופים, ומשתחווים רווחים, שמשתחווים בעלים לשבח, ברוך השם, יש מקום כמה שאתה רוצה. זה במילת הדמדיחות. אז זאת אומרת, היו ניסים בבית המקדש ובמשכן, וכן, המשכן הזה היה משכן שמצד אחד, אנחנו היינו, עכשיו, מה קורה? בן אדם שתורם תרומה. הקדוש ברוך הוא רצה שכל אחד בהתאם לתרומה, בהתאם לרמה הרוחנית שלו, ככה זה בעצם יגיע. בוא נתקע. בן אדם בא ותורם כסף לארון הקודש. וקנו בזה ספסלים. איך הוא ירגיש? אני ניסית לארון הקודש, קנים ספסלים. עוד יותר קנו את הסליחת המנורה בשירותים. מה? הכסף שלי קנית המנורה בשירותים? אני רציתי את המנורת התמיד שתהיה שלי. מובן? עכשיו מה קורה? בעם ישראל, גם ברור לנו ש... איך אומרים? אנשים, כל אחד רצה שהדברים, הכסף שלו יהיה במקום הכי טוב שיכול להיות. אבל...
לא שכי טוב. שיראו שהוא תרם את זה.
עכשיו, כאן הייתה עוד בעיה, כי מדברים כאן במשכן, שהוא משכן העדות. והמשכן הזה מעיד על עם ישראל. ולכן היה חשוב שכל תרומה היא תגיע למקום שמתאים לה. מה הכוונה? ככל שנותן התרומה היה ברמה רוחנית יותר גבוהה, התרומה שלו הגיעה למקום ברמה יותר גבוהה.
יותר קדוש.
יותר קדוש. עכשיו, איך אתה בא ומסביר לאנשים דבר כזה? הם ייפגעו. אז משה רבינו עשה את זה בצורה חוכמה. פשוט נתן דין לחשבון לאן הכל הלך, כאילו בצורה של, איך אומרים? פיפית, בצורה של רשימה. אז זה נתן לזה, הלך לזה, זה הלך לזה, זה הלך לזה, זה הלך לזה. זאת אומרת, לא מדובר כאן שהוא עשה חשבון בגלל שפחדו שהוא מעל, אלא הוא עשה חשבון כדי לסדר את מה... מה גמליאל נותן משל למה הדבר דומה? שהיה... הייתה משפחה, והיה להם בת יפהפייה, כלילת המעלות, באמת, בחורה, הגיע הזמן של השידוכים. אבל מה, ההיא... מה זה? אף אחד לא מספיק טוב בשבילה. שואלת אותו כמה שאלות, מסתכלת אליו, זה לא טוב, זה לא טוב, וכל אחד מצא פגם. ההורים לא יודעים כבר מה לעשות. מגיע השטחן, אומר לו, תשמעו, יש לי בשבילכם שידוך, הבת שלכם בטח לא תדחה אותו. זה נאמבר וואן בארץ, חבל על הזמן, העשיר הכי גדול, צדיק, באמת גם צדיק, הכל. והבחור, כליל המעלות, כליל המעלות, בחור יפה, מוצלח, ירא שמיים, צדיק, הכל יש לו. עכשיו, הוא אומר, בוא נעשה שידך. עכשיו, מה אבא פוחד? אבל הוא יבוא לכאן.
הוא ימעלה.
והיא תגיד, וואלה, הוא לא מתאים לי.
לא מתאים.
אני מסתבך עם בן אדם הזה.
נכון.
אז תגיד, מה זה חביבה לזה? זה לא אחד מהרחוב. אני אגיד, מה? הבת שלך אמרה שהבן שלי לא מספיק טוב בשבילה. וואו, 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 הלך עלה. הוא הסתבך. הוא אומר, מה אני עושה? רגע, מה? בא לשחת, תשמע. אני בטוח שהבן של זה הוא כליל המעלות. והבת שלי גם היא בחורה טובה, אבל מה? אולי היא לא תמצא חן בעיניו, ואנחנו כאן סתם נסתבך. בואו נעשה איזה מפגש. שהוא יראה אותה.
מי שתדע שזה השידוך.
לא, ואז הם יחליטו אם זה טוב או לא.
הם ממשיכים או לא.
הם ממשיכים או לא. הוא אומר ככה, מה? הוא הציג את זה בצורה כזאת, שאם יקרה משהו, הוא לא יסתבך. ככה עשה משה רבנו. משה רבנו לא בא ואמר, מוישלה, אתה שלך הולך לכאן. אה, למה? עשה הפוך. אומר, תראו חבר'ה, יש כאן הרבה דברים, יש הרבה תרומות, ואנחנו פשוט חילקנו אותם, כדי שהכל יתאים לכל דבר. הוא עשה הפוך על הפוך. זאת אומרת, המנורה נגיד צריך 5 קילו, זה צריך 2 קילו, זה 2 קילו, כך, לפי זה בעצם סידר את הדברים. זאת אומרת, יש כאן עוד כל כך הרבה דברים ללמוד מהדברים האלה. אל תפגע בבן אדם. זאת אומרת, גם אם אתה, בן אדם נותן תרומה, תהיה מספיק חכם בשביל להעריך את התרומה ולתת לו את ההרגשה הטובה, גם אם, סליחה על הביטוי, זה מנורה בשירותי. כי גם את זה צריך.
נכון.
אבל כל דבר, איך אתה מציג את זה? ועוד פעם, הדברים האלה קורים לצערנו הרב, השכם והערב. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של על פי השם, דיברנו על זה שיש מחשבה טובה, יש, צריך עשייה, צריך... למה התורה מדגישה כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם את משה? מכיוון שאנחנו לפעמים חושבים שאנחנו חכמים יותר גדולים מכולם, ואנחנו יודעים הכל יותר טוב. וכאן יש לנו בעיה. אנחנו גם לא תמיד מודעים ממה שאנחנו רוצים, תראו, חטא העגל. עם ישראל, בכל אופן, הם, גם לפי הדעה שהם הם אלה שעשו את העגל, הם לא עשו את העגל כי הם רצו לעבוד אלילים. הם רצו את העגל כדי שיהיה להם מתקשר לקדוש ברוך הוא. הם לא ידעו איך להסתדר עם הדבר הזה. וכאן נשאלת השאלה,
איך באמת... זה היה יותר דווקא, זה לא שהם לא רצו, הם פשוט עשו דווקא.
אז עכשיו...
כי הם טינו והם טינו.
עכשיו ראיתי דבר יפה. מה בעצם עושים כדי שנדע שההחלטה שלנו היא נכונה, והקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה ממנה? זה לא פשוט להבין את זה. כותב, החובות לבבות. וכבר נאמר, כשתעשה מעשה שיודעים בו בני אדם, ותרצה לעמוד על בירור כוונתך, בחן בנפשך בו שתי דברים. זה חובות הלבבות, זה אחד מספרי המוסר הכי חזקים שקיימים. הוא באמת, יש כאלה שלומד, אני לומד אותו כל יום אני לא עובר עליו, ולא לא על כולו, זאת אומרת, כל יום קטע, הוא פשוט דבר שצריכים כל הזמן לחזור עליו. כי הוא באמת אומר לך איך לחיות את החיים שלך על פי אמות המידה המוסריות של התורה. אז הנה כאן, אומר, אתה עכשיו עושה מעשה. ובני אדם יודעים את המעשה שאתה עושה. עכשיו השאלה היא, האם אני עושה את זה?
נכון או לא נכון?
יפה. אז מה אני בודק? בחן בנפשך בו שתי פנים. אחד מהם שתדע מה אתה מקווה במעשה ההוא מן הגמול. מה אתה מקווה שכר על המעשה הזה? מה אתה בעצם מצפה? וממי אתה מקווה אותו? ממי אתה רוצה שייתן לך את השכר? אם מן האלוקים, הוא שלם. אם אתה רוצה את השכר מהקדוש ברוך הוא שלם. אם מזולתו, איננו שלם. אבל אם אתה רוצה את זה ממישהו אחר, זה לא שלם. זאת אומרת, אתה עושה את זה בשביל מי?
בשביל עצמך.
בשביל עצמך, בשביל השכר שתקבל מפלוני אלמוני, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. אוקיי? קריטריון אחד. השני, שתדע מנפשך, שאם היית מתייחד, היית עושה המעשה ההוא על העניין ההוא, ואם יתברר לך זה, מעשיך שלם לאלוקים, הרבה ממנו. ואם יהיה פחות מזה, הניחהו עד שיזדקח לבך לשמיים, אז ינגף היצר. אומר, דבר מדהים. אומר, האם את המעשה הזה היינו עושים באותה צורה, אם אף אחד לא רואה אותנו? הרבה בין עושים דברים, שיראו, אתה תצדקה, עשיתי מעשה טוב, שכולם יראו.
עשית ולא גילה.
עכשיו תשאל את... בדיוק. עכשיו, תשאל את עצמך, האם אני אעשה את המעשה הזה, גם אף אחד לא רואה אותי? ואם לא, תעבוד על זה. הוא אומר לו, הוא נותן לך גם דרך. כי אנחנו עושים, עם כל הכבוד, אנחנו בני אדם, אנחנו הרבה דברים, פעמים עושים דברים, או בוא נגיד, אם לא רואים אותי, אני אעשה את זה בצורה כזאת. אם יראו אותי, אני אעשה וואו, עוד יותר.
זה כמו עם הרמזורים. אם אתה עושה בשלוש לפנות בוקר, האם אתה עושה...
לא רואים אותי.
לא רואים, אין אף אחד.
יפה, נכון, נכון. עוד פעם, אז כאן, אתה צריך לשאול את עצמך. האם אני אעשה את המעשה הזה באותה צורה ובאותה התלהבות, גם אם אף אחד לא רואה אותי? אם כן, אני שלם מהקדוש ברוך הוא. ואם לא, מה הוא אומר? אז תעבוד על עצמך.
כי הקדוש ברוך הוא היחיד שרואה לך בכל רגע ורגע נתון. זאת אומרת, התקשורת איתו 24/7.
יפה, לכן, אז אם אתה...
אתה לא יכול להסתיר כלום.
כן, אבל לכן, בדיוק.
בסדר, אני אומר, אם אתה עושה את זה, אם רואים אותך אנשים פיזית או לא רואים אותך אנשים פיזית...
אבל זה בדיוק העניין. לכן, מה שקורה עכשיו, אם אני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אז לא אכפת לי אם רואים אותי או לא.
נכון.
אז זאת אומרת, אם רואים אותי, שיהיה להם בבריאות. אין לי בעיה עם המעשה. הרי מה הבעיה שלנו? אנחנו עושים כל מיני מעשים וחושבים. אז הוא נותן לך כאן פטנט. קודם כל, כשאתה עושה מעשה, ממי אתה מצפה לשכר? או אתה מצפה לשכר, לאיזה שכר וממי אתה מצפה ממנו? אם כל מה שאתה עושה זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה מצפה לשכר ממנו, ולא מבני אדם או מכל מיני טובות הנאה כאלה ואחרות, אז המעשה הוא שלם. עכשיו, עוד מחשבה.
גם תעשה אותו בכל מצב.
זה מזה השני. זאת אומרת, עכשיו השאלה היא, האם בכל מצב אני אעשה את המעשה, או רק כשרואים אותי? עכשיו, אם רק כשרואים אותי אני אעשה את המעשה, סימן שהמעשה הוא לא שלם. אז איך אני אגרום לשלמות שלו? אני אעבוד על עצמי כדי להגיע לדרגה כמה שאפשר. כן, עוד פעם, שמה אנחנו בסך הכל, הרעיון הוא כאן לשאוף להגיע לשלמות. אבל אנחנו כולנו, יש לנו נגיעות אישיות. אנחנו לא כולנו משה רבינו, ולא אברהם אבינו, ולא הרמב״ם, ולא הרמב״ן, לא כל הגדולים האלה. לכן, אנחנו צריכים לשאוף כמה שאפשר יותר. אבל כדי לשאוף צריך לדעת את הטעות. כי יש כאלה, אם אתה לא שואל את עצמך את השאלות האלה, אז אתה חושב שכל מה שאתה עושה זה אחלה. מה? מצוין, הכל טוב מאוד. אבל זה לא ככה. זאת אומרת, זה טסט אישי. כאשר אתה עושה מעשה, תחשוב את הדברים האלה, והרבה פעמים אתה פשוט תמצא שבעצם המעשה הוא לא מי יודע מה קשר, הוא לא מי יודע מה טוב, ואז אתה יכול להתאפס ולתקן את עצמך. עכשיו, ישנה עוד בעיה. ישנה עוד נקודה מאוד מעניינת. אני כבר, כי אני אכתוב את זה, גם את הדבר תורה של השבוע אני אכתוב על זה. אני כל השבוע כבר נדבר על העניין של החיבור של תורה שבעל פה עם התורה שבכתב, מי שיקשיב לשיעורים האלה של הבוקר. וזה דבר מאוד מעניין, שאי אפשר להפריד את זה, כי זה מקשה אחת. כי אם אתה תפריד, אתה לא תדע מה לעשות. ובעניין הזה של החוסר ידיעה או המחשבה שאני יודע, ואתה בעצם לא יודע, זה יוצר הרבה מצבים אבסורדיים. עכשיו, כדי להבין למה אנחנו מתכוונים, צריך להבין שבכל חברה יש נורמות, יש אפילו סלנג, יש אפילו דרך ביטוי, שאם אתה לא מעורה בחברה הזאת, ואתה לא מודע לזה, אתה לא תבין מה אומרים לך, ואתה עלול להיפגע, או לחשוב מחשבות אחרות לגמרי מה שאומרים לך. אחת הדוגמות הקלאסיות זה למשל, כמו שסיפרתי לכם פעם, שהיה בת של הבת דודה של ג'ואן, הגיעה לארץ מארצות הברית, היה אירוע משפחתי, הלכה לקנות סמלה בשביל האירוע. ובכל מקום שהיא באה...
אתה מכיר רשת שנקראת טאץ' בגוד, אופנה, חרדים, מה? יש להם סניף ברנן הגדול.
כן, זה יכול להיות. בקיצור, היא חוזרת הביתה בוכה. האמא שלה אומרת, תגידי, מה קרה? אל תשאלי.
לא מצאתי.
כל מקום שאני הולכת, אומרים לי, חבל על הזמן. אני לובש את סמלה, אומרים לי, חבל על הזמן. עכשיו, אם תרגם את זה לאנגלית, waste of time. נפגעה. אני שום סמלה לא מתאימה.
כי לא מכירה את הסלנג, מה אתה רוצה?
יפה, אז אמא שלה אמרה לה, אמא שלה היא הייתה ישראלית לשעבר, אמרה לה, תגידי, מה קרה לך? הם אמרו לך, זה לא waste of time. זה סוף הדרך, זה איך אומרים חבל על הזמן, התכוונו שזה כל כך טוב, שהם מתלבש עליי חבל על הזמן, חבל על הזמן. אבל היא לא הבינה את זה, למה? כי היא לא מודעת לזה, כי היא תרגמה, חבל על הזמן, מה זה?
אתה עזבי את זה, זה לא בשבילך.
זה לא בשבילך, חבל על הזמן שלך.
כן?
דוגמה עוד יותר טובה שאני כאן סיפרתי לכם, זה פשוט תמיד אני עובר על הדברים, אז אני רואה את זה עוד פעם. הייתה קבוצה של חוזרים בתשובה. והם התחזקו, ואז הוא לקח אותם לשבת להתארח בבני ברק, אז כל מיני משפחות של אנשים טובים. עכשיו יושבים, הוא המדריך, כאילו זה הרב שניהל את כל העניינים, יושב באחד אצל אחד המשפחות, ופתאום הדלת נפתחת, מגיע אחד מהחבר'ה, וחבר'ה די מבוגרים, בוכה, וכולו בריצה, באטרף, אומר לו, תגיד לי, מה קרה? אומר, אל תשאל. אתה אמרת לי, שמת אותי משפחה של צדיקים וזה. אנחנו באים לעשות קידוש, אבל הבית שואל אותי, תגיד, אתה רוצה לצאת לבד או שאני אוציא אותך? עכשיו, מה הוא התכוון? בקידוש יש כאלה שנוהגים לצאת, הם רוצים לעשות את הקידוש. אם אתה רוצה לצאת לבד, אומר, אתה מתכוון, אתה רוצה לעשות את הקידוש לבד? או שאני אוציא אותך, או שאני עושה את הקידוש, אני אוציא אותך ידי חובה. ההוא מה הבין? הוא אומר, אתה רוצה לצאת לבד או שאני אוציא אותך?
אבל גם אני הייתי מבין ככה.
נכון, וזה אמרתי את זה.
אם אני לא חי את הסביבה הזו של הסלוגים.
יפה, היית בסיטואציה כזאת, מה היית עושה? היית נפגע ובורח משם. אומר לך, תשמע, אנחנו עומדים לפני קידוש.
קיצור, כל מקרה תצא, או שאני אוציא אותך שתצא לבד.
בדיוק, הוא אומר לך, תשמע, אתה רוצה לצאת לבד או שאני אוציא אותך? אהובה, באטרף. עד שהוא לא הסביר, אבל זה...
ככה את החיים שלנו.
יפה. אז זה דוגמה...
מה אומרים, מה מבינים?
אבל זה דוגמה קלאסית. זאת אומרת שלא תמיד אנחנו מבינים את הדברים כמו שהם באמת. אנחנו מסתכלים על פני השטח.
מה הוא מתכוון?
בדיוק.
הוא אומר משהו, אחד מתכוון למשהו.
זה לימוד, זה לימוד עצום. עוד פעם, באמת, זה פשוט, איך אומרים, שאנחנו חושבים על זה, אני נתתי, זה רק שני סיטואציות, אני בטוח שכל אחד ואחד נתקל בדברים כאלה ודומים, שאמורים לך משהו, ואתה לא הבנת את זה בצורה הנכונה, ואתה כבר בנית על עצמך מגדלים וסיפורים. לכן, עוד פעם, ישנה חשיבות לעניין הזה של פי השם. במיוחד שמה שקרה, שאחרי חטא העגל, שאנחנו ראינו מה שעם ישראל עשה, וכאן הייתה הדגשה, שאתה לא עושה דברים איך שאתה מוצא לנכון לעשות אותם. אתה עושה את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. אחד הדברים גם היפים בפרשה, וזה עוד פעם התובנה הזו שחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומספרים לנו כל גרוש לאן הוא הלך ולאן ומה היה איתו. גם בגדי הכהונה מופיעים לנו גם ב...
אני גם כן חלקי. קניתי גביעים קטנים לשני הנכדים.
יהיה להם שאנחנו מקדשים.
גביעים של מכבי קנית להם? גביעים של מכבי?
אז אמרנו, כל פעם הם הולכים והם מוציאים גביע כזה, אתה יודע, מהארון. אז אמרתי, נשים להם, נמצוד להם, שנשגישו טוב, שהם יצאו ידי חובה גם פה.
עכשיו, אנחנו נסיים את השיעור היום בנקודה מאוד מעניינת. כמה זמן יש לנו עוד?
הגיע הזמן לאכול.
כן, אז כבר, אז רק, לא, ממש סיום, שאנחנו בעזרת השם דינינו להמשיך איתו בשבוע הבא, מהקטע הזה גם תמיד אנחנו מדברים על זה. אז משה רבינו בונה את המשכן. אף אחד לא יכול לבנות אותו. אנחנו מבינים שמשה רבינו הגדול שבגדולים, הוא עושה חשבון מדויק, שקיפות, הכל טוב ויפה. איך מסתיימת הפרשה? ויחס הענן...
המשכן הוא קטן, הוא לא גדול. הוא יחידה של ארון קטן.
לא, המשכן, מה זה? הוא היה לו גם גודל. זה היה...
זה היה 2 מטר.
לא, לא, אני לא מדבר על הקודש הקודשים. המשכן כולו.
הבית כנסת.
המשכן כולו, כל המשכן כולו, הוא הקים אותו לבד. אף אחד לא הצליח להקים אותו. לא רק את קודש הקודשים, את כל המשכן.
את כל המידות ואת כל הדברים של המשכן, בעצם הוא הביא לעם ישראל, לא?
כן, קיבל מהשם.
קיבל מהשם, אתה אומר,
אבל זה לא מה שכתוב, תעשה את מה שכתוב, זה נקודה חשובה מה שאתה אומר עכשיו. לא כתוב כאשר דיבר משה, אלא כאשר דיבר השם אל משה. חשוב להבין.
הקדוש ברוך הוא אינך.
לא, כי העשייה הייתה על פי השם, לא על פי משה.
אז מה עשו בצלאל וחורי?
הם לא הצליחו להקים. לא, הם בנו את החלקים ואת הכל, הם עשו. משה רבנו היה מעורב בכלל בבנייה הזאת.
הוא רק הקים את הסוף.
רק כשהם באו להרכיב, אף אחד לא הצליח להרכיב, לא הסתדר להם. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות נס ולהראות להם שמשה רבנו הוא נקי והוא בעצם יושב מעל הכל, ולמרות גם שהוא לא השתתף בשום עבודה, רצה לתת לו את הכבוד, אתה תקים את המשכן, הם לא יצליחו. עכשיו, זה לא שאחר כך, לאחר מכן הם הרכיבו אותו. בדיוק. הוא נתן לו את הכבוד לבנות את המשכן, אף אחד לא הצליח לבנות. לכן באו עליו עם כל הדברים, לא הבינו. איך הם לא מצליחים? ואז הביאו עליו בכל הדברים. ואז הוא בונה, משה רבינו בונה. עכשיו, משה רבינו הזה, הגדול שבגדולים, הוא בונה את המשכן, ואז מתחיל הסיפור, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן.
לא ראה אותו.
זה משהו מדהים. משה רבינו לא יכול להיכנס למשכן. משה רבינו שפה אל פה אדבר בו. משה רבינו הגדול שבגדולים, הוא זה שמקים את המשכן, והוא לא יכול להיכנס למשכן. כי כבוד השם מלא. אז קודם כל הלימוד הוא כאן.
מה זה כבוד השם מלא?
השכינה ממלאת את המקום,
כן.
שיש כל כך קדושה, כל כך גבוהה, שאף אחד לא יכול להיכנס בפנים. פשוט, הקדושה לא נותן לך להיכנס. תחשוב כאילו שיש
זה... למה אתה בונה את המשכן?
לא, למה משה רבינו לא יכול להיכנס?
לא, אז אני אומר, אתה בונה משכן, כל השכינה נמצאת בפנים, אף אחד לא יכול להיכנס. מתי כן אפשר להיכנס? אתה בונה את זה בשביל...
כשאנחנו נפתח את ספר ויקרא, אנחנו נראה שמשה רבינו לא רק שנכנס, הקדוש ברוך הוא קורא לו. אז כולם שואלים את השאלה, למה לסיים את ספר שמות בצורה כזאת לא יפה? שמשה רבינו הגדול הזה, שהוציא את עם ישראל ממצרים, שנתן להם את התורה ושבנה את המשכן, לא יכול להיכנס למשכן? והרי הוא כן נכנס למשכן בסופו של דבר, אז למה לא לסיים בזה שהוא נכנס? והקדוש ברוך הוא, ויקרא השם אל משה, זה ויקרא. קורא לו, בוא תיכנס, יש דבר יותר גדול מזה, אז למה לא לעשות אפי אנד? אלא שהתורה רצתה ללמד אותנו דבר חשוב ביותר. גם אם אתה משה רבינו, אתה בן אדם. אפילו משה רבינו לא יכול להיכנס למשכן. והתורה רצתה לסיים בזה כדי להראות לנו שבן אדם בשר ודם הוא בן אדם, ולא משנה מהי דרגתו הרוחנית, שתהיה ככל שתהיה גבוהה. הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום רוצה להראות לנו.
עד כאן.
עד כאן. כי okay. חס ושלום, אנשים עלולים, וזה קרה בהיסטוריה, לעבוד את משה רבינו, ושזה דרכה אבל מקום קבורתו לא נודע. לא יודעים איפה הוא. כי לא רצו שיהפכו אותו לעבודת אלילים. ודרך אגב, זה מה שעושים
בעצם. אז מה יצא בסופו דבר? הלכו לנחמן, רבי נחמן, הלכו לבבא סאלי, היה עדיף לרכז את הכל אצל משה. לא.
אבל כאן אתה נכנס לסוגיה, גם סוגיה מאוד מעניינת ומאוד כאובה. כאשר אתה מצד אחד, אתה צריך לתת כבוד לתלמידי חכמים, זה לא נכון, משה רבינו היה גדול שבגדולים, אבי הנביאים, וקיבל כבוד, אור פניו קרן, בוא לא נשכח כל הדברים שהיו לו, אבל התורה רוצה להראות ולהגיש, שבסופו של יום כל הבן אדם הוא בן אדם, אתה תעשה לך רב, אתה תמצא לך את הרב שלך, אבל תרגיל גם שגם הרב, הרב הוא לא במקום הקדוש ברוך הוא, זה הטעות של הנצרות. נכון. הרב הוא לא במקום הקדוש ברוך הוא.
עבודת אלילים.
נכון, לא... יפה, לכן לא... הגבול הוא דק. הגבול הוא דק וצריך להזדכן. התורה מדגישה את הדברים האלה. ולכן כתוב, כאשר ציווה השם את משה. לא כאשר ציווה משה, כי הרי הקדוש ברוך הוא ציווה את משה, ומשה ציווה את העם. אז יכולת להגיד כאשר משה אמר, והכל לא היו מבינים על לא מדובר. לא, התורה מדגישה, כאשר ציווה השם את משה. משה הוא רק שליח. הוא לא במקום הקדוש ברוך הוא. וזה גם העניין של חטא העגל וכל הדברים האלה מסביב. ברגע שאתה מתרגם לעצמך את הדברים איך שבא לך, ואתה לוקח את הדברים ושם אותם בפרופורציה יותר לא נכונות, אז אתה בבעיה. אז אנחנו באמת צריך להפנים את המסר ולדעת, כמו שאמרנו, צורכי ציבור בשקיפות מלאה. משה רבינו מראה לנו לאן כל דבר הולך. ולאדם צריך לדעת ולהבין שעל דרך ההנהגה שלו, לפי זה בעצם הוא מקבל את השכר שלו. והוא גם צריך לדעת ולהבין שכאשר עושים דברים, כדאי לשאול אותו את השאלה.
אולי בעצם גם הוא זה שבסופו של דבר בית המקדש, בגלל כל נושא הזה של השקיפות. זאת אומרת שכל עם ישראל יראה, הנה, הוא לא מסתיר פה כלום. כל חלק וחלק בבית המקדש, משה לקח והראה לכולם, הנה אני שם את זה פה, ואני שם את זה פה, ואני שם את זה פה. כדי שכאילו שום דבר לא יסתתר לצורך העניין.
יכול להיות, אבל את זה כבר הוא עשה בספירה עצמה. אבל גם זה יכול להיות, אפשר גם את זה לחבר. אבל הדבר היפה הוא בעצם להראות לנו שמצד אחד אומרים לנו, כל אחד יכול להיות כמו משה רבינו. הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה. עכשיו, אתה לא יכול להתחבר למישהו שפתאום אתה רואה שהוא באמת, הוא כל כך גבוה מעל גבוה. אז לכן התורה באיזשהו מקום לפעמים נותנת לנו את הסטופים האלה. כמו כאן. הרי בסופו של דבר משה רבינו כן נכנס, ונכנס בגדול. אבל כאן איזשהו רגע הוא לא יכל להיכנס. למה הוא לא יכל להיכנס? כדי ללמד אותנו, כי כמו שאמרנו, זה לא ספר סיפורים. זה לדעת ולתת לנו את ההסבר שאנחנו לא שמים בשר ודם תחליף לקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה שלא נשים פסל בתור תחליף או קישור לקדוש ברוך הוא. וזה מה שנקרא משכן העדות. המשכן הזה בעצמו, כל הדרך שלו, כל הדברים שלמדנו, מעידים בעצם על העניין הזה. ואנחנו צריכים, וזה הרעיון של הלימוד של כל הפרטים האלה והפרטי פרטים, לדעת ולהבין שהכל מורכב והכל בנוי מפרטים ופרטי פרטים. ובסופו של דבר, אם אנחנו לא נלמד, אנחנו לא נדע. וגם כאשר יש לנו גדול דור ולא משנה מי הוא ומה הוא, אנחנו נשמע ונקשיב לו, אבל אף פעם אנחנו לא נשים אותו במקום הקדוש ברוך הוא. לכן כאן מסתיים השכינה, כאילו לא נותנת למשה רבנו להיכנס. זאת אומרת, עד כאן.
יכול להסתכל על זה גם אחרת. יכול להגיד, קודם כל בנו תן בית המקדש, קודם כל נכנס השכינה. לפני הכל. ואז נכנסים האנשים שהם הכי קרובים לקדוש ברוך הוא לצורך העניין. זאת אומרת, משה...
אבל בשביל זה, עוד פעם, השאלה הייתה לא אם הוא נכנס או לא נכנס. למה התורה סיימה את ספר שמות בקטע שהוא לא נכנס?
ואז כדי להראות בעצם שכאילו מי השולט לצורך.
כי אחרת לא היינו מבינים את זה. אחרת אם היה ממשיך עם הקטע... אם היה ממשיך עם ויקרא, שהוא כן נכנס, אז היינו אומרים, טוב, משה רבינו, זה, וואה, איפה הוא נמצא. אחרי התורה באה ורצתה להראות לנו שגם משה רבינו, שהוא היה הכי קרוב, משה איש האלוקים, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שאפשר, גם הוא באיזשהו מקום, הוא, כל עוד שהוא כאן בעולם הזה, הוא בשר ודם. ואנחנו צריכים לשאוף מהלימוד הזה של המשכן, להתנהג בדרך הזאת, ולבנות את המשכן שלנו, כל אחד ואחד, עד כמה שהוא יכול.
כן.